מדינת ישראל הוקמה לפני 74 שנים והתחילה בתור מדינת עולם שלישי והגיעה תוך פחות מ-70 שנה לחברה ב-OECD, מועדון הארצות המפותחות והעשירות. נכון להיום ישראל היא מקום 28 בעולם בתוצר מקומי גולמי, מה שנקרא תמ"ג, ומקום 25 בתמ"ג לנפש. שיעור האבטלה ואינפלציה בישראל הם מהנמוכים במדינות המערביות. ישראל מדורגת במקום ה-19 במדד הפיתוח האנושי והמטבע חזק מאוד בהשוואה לעולם. הספקנו את כל זה בזמן שאנחנו נמצאים באי ודאות ביטחונית ותקציב הביטחון שלנו עצום ביחס לתקציב המדינה. עברנו מלחמות רבות שדרשו גיוס מילואים כללי. אנחנו מדינת אי שמוקפת אויבים. מדינה שעד לא מזמן הייתה כמעט בלי משאבי טבע, מתמודדת עם חרמות ממדינות שונות בעולם, מדינה בעלת אוכלוסייה הטרוגנית שהגיעה ממקומות רבים בעולם ובאה עם תרבויות שונות ודרישות שונות. אז האם מדינת ישראל היא נס כלכלי?
אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
חג שמח.
אנחנו היינו רוצים להיות אי, את יודעת, עם הצדקל וכל ה...
זהו, כי אתה אומר אי, אתה מדמיין את עצמך באמצע הים טרופיקנה ונהדר.
כן, זהו, זה לא, זה לא.
יש לנו גבולות עם עוד מדינות, כלומר, אנחנו כן מבודדים מהם. זה טכנית אי? לא משנה.
שומי, זה סתם...
חג שמח. אנחנו מדברים על חנוכה. אתה שם לב לקשר הזה של חנוכה, ניסים, נס כלכלי, תחכום. יש פה תחכום.
כן, אז תשמעי, נכון שבן גוריון אמר שבארץ ישראל מי שלא מתכנן, מי שלא בונה על ניסים, הוא לא רציונלי.
אני לא ידעתי שהוא אמר את זה, אבל בסדר.
אבל אין ניסים, זה הרבה עבודה קשה.
אין ניסים.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
לכבוד הפרק הזה הבאנו את אורי קץ, דוקטור לכלכלה, מתמחה בצמיחה כלכלית ומוביליות חברתית, כותב ומרצה.
אלן.
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 מה נשמע?
בסדר? נעים להיות כאן?
אז יאללה, אנחנו נתחיל מההיסטוריה.
האם באמת או שאתה סתם אומר את זה כי אתה רוצה להיות נחמד? קודם כל, מוביליות חברתית, האם מדובר ב... אני מדמיין את מובייל שזז ממקום, אתה מדבר על זה או שזה לא קשור?
לא, זה בדרך כלל עד כמה ילדים מצליחים ביחס להורים שלהם, כל מיני מדדים כאלה.
כן? זה מעניין. אני הייתי מניחה שאני מצליח, מצד שני.
בן דורית או שזה גם מוביליות של אותו בן אדם? נגיד, הלך לצבא, הכיר אנשים, הצליח להשתדרג וכאלה, למד באוניברסיטה, הצליח להשתדרג. אפשר מוביליות גם בפנים.
נכון, בדרך כלל מודדים גם וגם, אבל עיקר העיסוק הוא במוביליות בין הורים לילדים.
אוקיי, אז היום אנחנו מדברים באמת על ישראל כנס כלכלי, שזה באמת בכלל, כל הקיום שלנו קצת מרגיש כמו נס. אז בכלכלה בעיקר. אז באמת בוא נפריך דבר דבר, ולמה בעצם ישראל היא לא נס כלכלי?
אז הסיפור של ישראל מתחיל הרבה יותר מוקדם מ-1948. זה מתחיל עם האנשים שעלו לכאן בעצם, מאירופה.
המתיישבים?
כן, שעלו בעליות הראשונות. ולמעשה זה מתחיל הרבה לפני כן, זה מתחיל בתכונות שהביאו איתם אותם אנשים מאירופה. אפשר להסתכל על זה כעל כמה ממדים. ממד אחד זה הממד התרבותי.
עבודה קשה.
כן, גם עבודה קשה, גם היכולת הפרודקטיביות, אבל גם חלק של הון אנושי, של השקעה באנושי, שזה משהו שמלווה את העם היהודי לפחות איזה 1,000-2,000 שנה עוד לפני שהגיעו לישראל. אז זה כבר היה מאוד מאוד יוצא דופן.
היה גם הון פיזי שהגיע, למשל בעלייה השלישית, אני יודע, עלייה שבאה מגרמניה, לא כולם הגיעו אביונים ובלי כלום.
נכון, כן, אבל ההון הפיזי הגיע בגלל שכבר היו יהודים עשירים שצברו אותו בגלות, והם צברו אותו בזכות הון אנושי, בזכות התמחות במסחר.
רוטשילד שהביא הרבה הון פיזי.
נכון, כן, אז רוטשילד זה כמובן הדוגמה הכי מפורסמת, אבל יש עוד כל מיני אנשים עשירים שגם תרמו... גם מונטיפיורי ואחרים שתורמו לישראל עוד לפני ואחרי רוטשילד.
רגע, שנייה, אתה בעצם כרגע משתמש גם בסטריאוטיפ הקלאסי היהודי של נו, מתי תלמד משפטים, תהיה רופא, תהיה זה, תלמד, תבוא, נכון? כזה כזה?
כן, בדיוק זה.
זה אשכרה זה?
וזה משהו שהוא לא חדש. הוא היה קיים גם במאה ה-19 ובמאה ה-18. כל החלק הזה של התמקדות בידע, זה משהו שהתחיל עוד מימי בית שני, והנושא הזה של אוריינות, של ללמד את כל הילדים קרוא וכתוב, גם את כל הבנים, וגם המון פעמים גם את הבנות, קרוא וכתוב, ואני מדבר כאן גם כבר על ימי הביניים, שהדברים האלה היו קיימים.
תמיד אהבנו ללמוד, היהודים.
בתקופה שבה רוב אוכלוסיות העולם לא ידעו קרוא וכתוב.
כן, עם הספר, זה כלי נהדר למוביליות גם.
נכון, זה משתקף כאילו גם בנושא הזה של המוסדות חינוך שהיו נורא משמעותיים, גם באתוס, כמו שאמרת, האמא היהודיה וכל זה, אז אם חושבים נגיד על היהודים בגולה, אז הגיבורים תמיד היו רבנים, מלומדים, זה אף פעם לא היה אבירים כזה עם חרבות ודברים כאלה. כל החלק המיליטריסטי התחיל בארץ ישראל, זה לא היה ממש קיים בגולה.
יותר מזה, בגולה לא הרשו לנו, את כמה שאני יודע, יהודים לא הרשו להם, למשל ברוסיה, להחזיק אדמות.
נכון,
אבל... זה נאלצו לעשות בנקאות.
אז זה אחת התיאוריות, אבל יש מחקרים חדשים יותר שהראו שהדברים האלה התחילו עוד לפני האיסורים החוקיים, והם היו קיימים גם במקומות שבהם לא היה איסורים חוקיים. נגד יהודים שהיגרו לארגנטינה, לארצות הברית, אף אחד לא אסר עליהם לעבוד בחקלאות בארצות הברית, ועדיין הם כולם ישבו בערים הגדולות, והיו תופרים וסוחרים וכדומה. אז כאילו זה לא רק העניין של האילוצים, זה ככל הנראה איזושהי מסורת שהתחילה עוד עם הפרושים וכל מיני אחרים, וכל הרעיון הזה של שתחיל כדי למנוע התייבנות, אנחנו עכשיו כאן בחנוכה, אז אני קצת מתחבר עם העניין הזה, זה התחיל ממטרות דתיות, לא כדי לעזור בשוק העבודה, אבל ככל שעבר הזמן, והטכנולוגיה השתפרה, והעולם נעשה יותר מקושר, וגלובליזציה וכל זה, היתרון בקרוא וכתוב, וגם בחשבון ודברים כאלה, יצר אצל היהודים יתרון גם במסחר, יתרון יחסי במסחר, ואז התחילה העלייה וה... עלייה הכלכלית בעצם של היהודים.
וגם זה שהיו יהודים עוד בגולה במקומות שונים, זאת אומרת, יהודי שמגיע לעיר שהוא לא מכיר באף אחד, אז צ'יק צ'ק מוצא מניין ויש לו למי להצטרף.
נכון, כן, הנושא הזה של רשתות מסחר היה נורא נורא משמעותי. יש גם עוד נושא שהוא ככה מתקשר למה שאמרת, שהיה אפשר להשתמש ברבנים כדי לפסוק בריבים כלכליים, בכל מיני מחלוקות כלכליות בין יהודים שחיו בערים שונות, בארצות שונות, וככה זה בעצם אפשר לקיים רשתות מסחר על פני אירופה וחלקים גדולים מאסיה במשך המון זמן.
מעניין.
ואז הם כאילו בעצם חלק כאילו הם מחוץ למערכת המשפט של אותה מדינה שבה הם חיים פחות או יותר? כזה מסדירים?
כן, כי לא היה ממש משפט בינלאומי, כאילו, אני מדבר על נגיד, סכסוך בין סוחרים בעיראק וסוחרים בפולין או משהו כזה, כן.
וואו.
אז צריך משהו כזה כדי לקיים יחסי מסחר.
הבאנו את האום לפני האום, חבר'ה, אנחנו היינו פה קודם.
כן, סוג של.
אוקיי, אז בכל זאת אנחנו, סבבה, אנשים אדירים ומקסימים, אבל אנחנו באמת מוקפים באויבים כל כך, איך אנחנו עדיין מצליחים כאילו להתגבר על כל ה... אי אפשר כאילו להסתכל, וואלה, תקציב הביטחון, עד היום, מאז ועד היום, אנחנו כל הזמן במלחמה.
אז יש כאן שני דברים בעצם. דבר אחד זה הנושא של ההון האנושי, אז אנשים הגיעו לכאן מראש עם הון אנושי מאוד גבוה, הם יכלו להקים מוסדות כמו למשל הטכניון, שהוקם כבר, אם אני זוכר נכון, 1912 או 11, משהו כזה, ולא היה שום דבר כזה באימפריה העותמנית, בשום מדינה ערבית לא היה מוסד ברמה כזאת מתקדמת, והידע הזה, ההון האנושי הגבוה, התבטא גם ביכולת צבאית. אבל יש עוד משהו נוסף שתרם, חוץ מהחלק של ההון האנושי, וזה יותר מתקשר למוסדות. אז המחקר הכלכלי בשנים האחרונות מראה שהנושא של אמון ומוסדות הוא נורא נורא דרמטי, והאמון הזה בסופו של דבר זה מה שקובע כשאת רוצה שחיילים יסתערו על איזושהי גבעה. הם צריכים שיהיה להם אמון במפקדים שלהם, אמון בממשלה, וזה אומר שגם הממשלה צריכה להיות לא מושחתת יחסית, וזה אחד ההבדלים היותר משמעותיים בין מדינות מערביות לבין מדינות עולם שלישי. אם את מסתכלת למשל על הערבים, או נגיד, תחשבי על 1948, אז אחד הבעיות הגדולות ביותר היה לאחד את כל הכפרים וכל החמולות שהיו כאן, ולגרום להם באמת להילחם כמו צבא. ורוב המדינות הערביות לא ממש הצליחו בזה, ירדן היא אולי יוצאת דופן, אבל רוב המדינות הערביות היה להם נורא נורא קשה לעורר יחסי אמון, בחיילים ובמפקדים, בדרך כלל מפקדים במדינות ערביות היו שייכים לאיזושהי אליטה קטנה, מקורבים של המלך, מקורבים של השייח, מקורבים כאלה ואחרים.
גם אצלנו קצת, לא?
גם אצלנו, אבל זה
רמה... בערוב הימים זה קצת נהיה ככה, לא?
נכון, נכון, אבל זה רמה אחרת לגמרי. אנחנו הרבה יותר דומים למדינות מערביות. אצלנו המפקדים של צה"ל וגם של ההגנה ואלה, זה באמת היו חבר'ה איכותיים, שנבחרו פחות או יותר בצורה מריטוקרטית, וזה מאפיין של מוסדות מערביים ושל תפיסה מערבית, שהוא גם הוא התעצב הרבה מאוד שנים לפני קום המדינה. היהודים חיו בקהילות בכל רחבי אירופה, הם היו צריכים לנהל את העניינים שלהם בעצמם, אף אחד לא אמר להם איך להתנהל, הם התרגלו בעצם להתנהל בצורה שהיא סמי-דמוקרטית. כלומר, זה לא באמת היה דמוקרטיה מודרנית, זכות הצבעה הייתה רק לבעלי רכוש, רק לגברים, אבל זה היה מוסדות פרוטו-דמוקרטיים.
אוקיי.
אגב, להסתדרות הציונית היה זכות הצבעה לנשים כבר בתחילת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, תקופה שעדיין לא היה זכות הצבעה בהרבה מאוד מדינות אחרות.
אור לגויים, אור לגויים.
כן. אז היהודים בעצם התרגלו להתנהל במערכת כזאת, וזאת מערכת שמועדדת אמון. וזה מאוד עזר להם בצורה צבאית, כי ב-1948 הם היו מסוגלים להתאחד, הם היו מסוגלים להילחם ביחד. תחשבו נגד על משהו כמו אלטלנה, הפרשה הזאת של הספינה שהביאו מאצל. אז בהרבה מדינות אחרות בעולם, זה היה נגמר במלחמת אזרחים. בישראל לא, בישראל הם ידעו איך ברגע האמת, שזה היה קשה, הם ידעו איך להתאחד ולעבוד ביחד, ולהתאחד תחת דגל אחד ותחת מטרה אחת. וזה משהו שהרבה מאוד מדינות ערביות, או באופן כללי מדינות עולם שלישי, מאוד מאוד מתקשות איתו.
טוב, כן, היה חתיכת חזון בתכלס, החזון הציוני, שדיברו עליו כל כך הרבה שנים וזה, אתה נטלע בתוך הדבר הזה, אתה, יש לך מטרה מאוד ברורה, אתה ממש שט לתוך המטרה הזאת. אוקיי, אז התחלנו קצת לדבר, כן, בכל זאת, על העניין הזה שאנחנו, אנחנו מתיישבים פה, אנשים לא מבסוטים, ואנחנו נאלצים, בעצם, וזה עוד פעם מאוד מאוד חשוב לי, כי עד היום, מבחינתי, זה עקב אכילס שלנו במדינת ישראל, זה שתקציב הביטחון שלנו הוא כל כך מפוצץ, ואתה אומר, בונה, למה לא משקיעים פה בדברים אחרים? אז איך בכל זאת הצלחנו, למרות הכל? זה מה שמטריף אותי.
אז קודם כל השאלה היא, האם הצלחנו? כי אנחנו התחלנו מלדבר על ניסים, ותהינו אם זה באמת נס, כן?
כן.
אז כשמסתכלים נגד על מדינת ישראל ב-1948, ממש ברגע ההקמה שלה,
כן.
זו הייתה אחת המדינות הכי משכילות בעולם, אם לא המשכילה ביותר.
יש כל מיני מדדים,
כן? על אחוז האנשים שיש להם בגרות, אחוז האנשים שיש להם תואר, כל מיני דברים כאלה.
יפה.
ואנחנו ממש בטופ העולמי מהרגע הראשון.
יפה.
ואז
הכל השתבש. מה קרה?
בדיוק. נשאלת השאלה, האם באמת מיצינו את הפוטנציאל של היהודים? כן, אם תחשבו על ארצות אחרות, אז היהודים תמיד היו אליטה נורא 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 עשירה.
כן.
הייתם מצפים שגם מדינת ישראל תהיה אחת המדינות הכי עשירות בעולם, ולא מקום 24 או 30 ומשהו, תלוי איך מודדים.
כן.
אז אפשר לטעון שהנס הוא זה שלא כל כך הצלחנו, כן, דווקא, ולא זה שכן הצלחנו, כן.
איך לא הגענו גבוה יותר, כן.
כן, אז טוב, יש על זה הרבה מאוד תשובות אפשריות. אחת התשובות זה שהיה כאן איזשהו אתוס כזה נורא סוציאליסטי בתחילת המדינה, נורא ניסיון ריכוזי לנהל את כל המשאבים בצורה מרוכזת דרך הממשלה ודרך ההסתדרות.
אבל אני חושב שזה נבע מחוסר ברירה, שיש לך המון המון, לומדים את זה גם היום, שיש לך המון המון פרטים שהם מאוד מאוד עניים, אוקיי? הם לא יכולים להקים כל אחד לבד עסק, ואז אתה לוקח פרטים שהם מאוד מאוד עניים, וצובר אותם ביחד, כמו קיבוצים או לקבוצות כאלה, הסתדרות כזאת, שלוקחת מכולם מיסים, והיא בונה את הבנק הראשון, ואת המפעל הראשון, ועושה את ההשקעה, כי הפרטים לבד לא מספיק עשירים בשביל להתחיל את הצמיחה הכלכלית.
כן, אז זאת באמת שאלת מיליון דולר. האם היה אפשר אחרת? כן? ואחת הבעיות בישראל זה שזה לא היה פרויקט כלכלי. כן, מבחינה כלכלית, ליהודים היה משתלם לעבור לארצות הברית, ורובם אכן בחרו לעבור לארצות הברית כל עוד לא הגבילו את ההגירה. רק כשהגבילו את ההגירה לארצות הברית, התחילו להגיע לכאן מסה של יהודים. המשאבים להקמת המדינה, הם כולם עברו בצורה מרוכזת, דרך ההסתדרות הציונית. זה לא היה שווה לבוא לכאן להקים מפעלים. אנשים פשוט תרמו כסף מתוך מחשבה למטרות דתיות, מטרות לאומיות, לא מטרות כלכליות.
אידיאולוגיה בלבד, כן.
בדיוק, אידיאולוגיות, ואז העבירו את הכסף הזה למוסדות הציוניים, והם אלה שבנו מפעלים וכאלה דברים.
לראות שהבנק הראשון, זה הכל ארגון הפועלים בעצם ביחד.
נכון, נכון, ההסתדרות וכל מיני חברות טקסטיל וכאלה דברים, זה הכל היה מאורגן כזה מלמעלה ולא כיוזמה פרטית. גם יש כל מיני יזמים שביקשו מהם להשקיע בארץ, וזה נראה להם מוזר, הם התרגלו לתת לישראל נדבות, הם לא התרגלו להשקיע מתוך מחשבה שזה באמת ישתלם באיזושהי צורה.
אני חושב שהנס הכי גדול זה, שוב, זה נס, זה העניין של ההטרוגניות. אנחנו מדינה באמת שבאים המון אנשים מהמון מקומות שונים, וכל אחד עם התרבות שלו ועם זה, איך אתה הופך את כל זה למדינה מצליחה, זה אחד הניסים.
כן, זה היה אתגר נורא נורא משמעותי, בייחוד בעלייה המונית של 48, אבל חשוב לזכור שכל האנשים האלה עדיין היו יהודים, והדת היהודית הייתה גורם מאחד נורא נורא חזק, כן? אין אצלנו כל מיני בעיות, כמו שיש למשל בארצות הברית, כל מיני מתחים בין גזעיים וכאלה דברים, בישראל תמיד היו פחות, כי יש דת יהודית, ולדת היהודית לא אכפת מה צבע האור שלך, ולכאורה, כן?
זהו, תגיד את זה לאתיופים שעלו לפה, ובית ישראל וברדקים.
כן, אבל עדיין זה יותר, זה תורם, כן? זה תורם משהו, זה גורם מאחד, והוא מאפשר ככה להתמודד עם ההטרוגניות הזאת ברמה מסוימת.
הפוך, אני מרגישה שאפילו העובדה שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני מאפשר לנו קצת להיות יותר, כאילו לתת קצת מהכל, כן, כי כולם יכולים איפשהו לתת מהכיוון שלהם.
תראי לך שהיינו נתקעים עם המטבח הפולני, כאילו לתמיד.
אם המזרחים לא היו מגיעים למדינה,
מה היינו אוכלים?
יש אגב מחקרים על הנושא הזה, כתבתי על זה בספר אחר שלי עם עודד גלור, שהוא עושה ממש מחקרים על שונות גנטית, ואיך זה משפיע על מדינות, והתיאוריה שלו זה שיש מין עקומת פרבולה, כלומר, אם יש מעט מדי שונות גנטית, כמו שקיימת למשל בדרום אמריקה, אז...
או ביפן, יפן זה המדינה הכי הומוגנית שיש.
לא, האמת היא שדרום אמריקה זה הכי אזורים הכי הומוגנים, כן, זה קשור לתוואי הנדידה של האדם הקדמון מאפריקה.
עד כדי כך. זה הולך ממש שחוק.
כן, באפריקה יש את השונות הגנטית הכי גבוהה, כי זה מולדת האדם, שם האדם מתפתח מיליוני שנים.
אוקיי.
ובמקום האחרון שאליו הוא הגיע, שזה דרום אמריקה, יש את השונות הגנטית הכי נמוכה. וישראל היא כזה שונות גבוהה יחסית. התיאוריה שלו זה ששונות גנטית גבוהה תומכת בקדמה טכנולוגית, פתיחות למסחר, פתיחות לתרבויות זרות וכאלה דברים.
זה לא גם יותר טוב פשוט גנטית? כאילו אם אנחנו קרובים אחד לשני גנטית, זה לא כזה מוציא דפקות באיזשהו מקום?
יכול להיות.
אני שואלת רפואית בלבד.
מהורים שלך בני דודים.
זה לא בקטע הזה, אבל כן קצת ככה, טוב.
יכול להיות, אבל התיאוריה בכל מקרה זה שכאילו פתיחות גנטית זה עוזר לקדמה טכנולוגית, אבל מייצר סכסוכים יותר, והומוגניות גנטית זה אולי מונע סכסוכים, אבל זה יצר אולי סגירות לקדמה טכנולוגית, דברים כאלה.
היפנים מאוד מתקדמים טכנולוגית, אני חייבת לומר זה.
היפנים הם מאוד הומוגנים, ולכן, שוב, כדי לקבל אזרחות יפנית, אתה צריך להיות יפני. זאת אומרת, הם לא מקבלים הגירה משום זה. עכשיו, יש לזה השלכות שמסתכלים קדימה, על תכנון קדימה. זאת אומרת, נניח... לממן את המדינה על ידי מס או על ידי חוב. אוקיי? אם אתה מממן את המס, את הפעילות של המדינה על ידי מס, מי שישלם את זה, זה האוכלוסייה שיש היום. נכון? הדוגמה הכי הקלאסית זה של איחוד גרמניה. אוקיי? שאיחדו את גרמניה, היה שאלה האם לאחד את גרמניה על ידי, לממן את זה על ידי מס או על ידי חוב. אמרו, אם נממן את זה על ידי מס, אז בעצם רק אנשי המערב, מערב גרמניה, העשירים יותר יוכלו, כאילו יישאו בכל הנטל. נכון. אם נממן את זה בחוב, בעצם ל-50 שנה, הילדים של כולם, הם אלה שישלמו את זה בעתיד. אותו דבר, תחשבו על מדינה הטרוגנית, כמו ישראל נגיד. תגיד, אם אני אממן את זה היום בחוב, אז בעצם חלק קטן מהאוכלוסייה, סליחה, במס, חלק קטן מהאוכלוסייה ישלם את זה. אם אני אשלם את זה, אם אני אממן את המדינה יותר בחוב, אז בעצם הילדים של, גם של החרדים וגם של הערבים, ישלמו את זה בעתיד, כי המדינה מאוד הטרוגנית.
כן, יש היגיון, אבל יש גם שיקולים אחרים, כמובן, אתה מכניס את המדינה למצב יותר מסוכן, אם יש לה יותר חובות, זה...
כן, שוב.
יש בזה ספירלה כזאת שיכולה...
סתום, זה סעק דוגמה, אבל... כן. מדינה מאוד מאוד הטרוגנית.
נכון, כן. אין ספק שהטרוגנית הזאת עזרה לנו במובן של נגיד ההייטק, יש את העניין של איזשהו חוסר דיסטנס שיש בישראל, נגיד יחסית לארצות הברית ולמדינות אחרות.
זה כן, כולנו עם ישראל אחים.
כן, אז זה גם נובע מהתרבות היהודית ומתקשר לנושאים האלה, וכנראה גם תרם להצלחה של ארגונים שהם ככה דומים להייטק וחברות פיתוח ודברים כאלה, אבל יש דברים אחרים שבהם נראה שאנחנו נורא מפגרים לעומת היפנים, האמריקנים ועמים אחרים.
למשל?
היכולת למשל להקים חברות גדולות, תאגידים בינלאומיים גדולים, יש לנו ממש מעט כאלה בישראל.
לא יודעת, אני הרגשתי שאנחנו דווקא עושים אחלה...
זה סטארט-אפ ואז מוכרים אותו, לא מחכים...
לא, לא יודעת מה, אינטל כזה, לא? זה לא...
אינטל זה לא חברה ישראלית.
אינטל זה לא חברה ישראלית, כן.
שיט, רגע, לא? החברה היא שישראלית, צ'ק פוינט, בבקשה.
יש גם את טבע, ויש עוד חברות.
הטבע, בבקשה. נו, אז יש חברות שהן בינלאומיות.
אפשר לספור אותן מיד אחת.
זה יוצא מן הכלל, וזה גם נובע מהעניין הזה של הסוציאליזם, שחלק גדול מהשנים, בשנות ה-50 וה-60, שבהם חברות כאלה עלו במדינות אחרות, בישראל רוב החברות נורא לבעות צפון לרוכז, על ידי הסתדרות, וחלק גדול מהכספים האלה התבזבזו בצורה נורא לא יעילה, ואז כאילו בעצם פספסנו הזדמנות להקים חברות אלקטרוניקה גדולות כאן בישראל.
טוב, אנחנו, אבל הנה, משתדלים נורא עם ההייטק, ואנחנו מוח גדול, מסתבר, היהודים, אז זה בעצם הסיבה להצלחתנו, כי אנחנו פשוט חכמים, זה הכל? אנחנו למדנים גדולים?
רגע,
הצלחתנו היחסית.
יש לנו גם את הגז, גז הטבעי, זהו, עכשיו, זה...
אני כבר הבנתי שאנחנו בישראל לא מסתמכים על, זאת אומרת, איך קודם, משאבי טבע, על המשאבים אנושיים, על אנשים, על בני אדם. בגלל זה אנחנו כאלה מסגשגים. אבל לא יכול להיות שזה רק זה. יש עוד דברים כאילו.
כשמסתכלים על הכלכלה, זה כן, בעיקר הנושא של ההון האנושי, כן, מה שבעצם שרדנו עוד מחול, כן. למרות שלא ברור אם כדאי לבנות את זה לעתיד הרחוק, כן, כי עכשיו בכל העולם יש תרבות כזאת של השקעה בהון אנושי, ויכול להיות שיתרונות האלה יישחקו עם הזמן.
אז שאלה, אנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו כן נגיד מקבלים תרומות, אגב, התרומות האלה אנחנו יכולים, סתם לצורך העניין, מחר, בבוקר, זהו, כולם מושכים את התרומות, אף אחד לא תורם יותר לישראל, חרם, נגמר.
התרומות היו יותר בעיה היסטורית מאשר בעיה נוכחית, חלק מגדול מההיסטוריה של מדינת ישראל, היה לנו בעיה במאזן התשלומים, שלא היה מספיק מטבע חוץ, ואת המטבע החוץ שלנו השגנו בהתחלה מהשילומים מגרמניה, בעקבות השואה, בהמשך גם מארצות הברית, מכל מיני תרומות.
כן, אבל תפוזים, אל תשכח.
לא, אבל הסיוע האמריקאי יש גם היום, והוא גם היום מסיבי.
כן, אבל הרבה פחות משמעותי. היום כבר אין לנו בעיה של מטבע חוץ, יש לנו עודף במטבע חוץ.
זה נכון, אבל אני לא חושב שאף אחד היה מוותר עכשיו על ה... יגידו, טוב חבר'ה, תפסיקו.
כן, טוב, זה ויכוח אחר, כן.
לא בקטע של לוותר, אבל בקטע של לשאול את עצמנו כמה אנחנו באמת, כמה אנחנו באמת באמת עצמאים. זה, עם כל הכבוד. אני רוצה רק לדעת שאנחנו באמת עומדים איתנים.
משנות ה-80 אנחנו פחות יותר עצמאים.
בסדר, סבבה. לא, כי אנחנו מתעסקים פה עם תרומות וכאלה. חוץ מזה גם, כמובן, הצבא שלנו תכלס עושה אותנו די חיות מבחינת הייטק. לא? לא היינו נדחפים להייטק אם לא היה לנו את הצבא שהיה כל הזמן מחפש איך להתפתח טכנולוגית, כל מיני דברים כאלה.
יש כאלה שחושבים ככה, אני לא חושב כל כך. אני חושב שדווקא רואים את זינוק של ההייטק בתקופה שבה קיצצו באופן משמעותי את תקציב הביטחון. במשך המון שנים, כל התקציבים הלכו גם לביטחון וגם להסתדרות וכל מיני גופים כאלה, ושם בעצם צמחו, כמו שאספים צומחים ליד מקור מים, אז שם גם צמחו החברות הייטק הראשונות, הם היו סביב הביטחון. אבל רק כשסגרו את פרויקט תל אביב בשנות ה-80, ושהתחילו להפנות את התקציבים, והתחילו, הממשלה בעצם נסוגה מהשליטה שלה בכלכלה, רק אז התחילו להתפתח צ'ק פוינט וכל החברות הייטק העצמאיות. אז רואים המציאות מדידה ההפך, שכשהממשלה נסוגה ושהצבא נסוג, אז ההייטק התפתח ולא ההפך.
יאללה, בוא נעשה שלום ונפציץ פה בכסף. מה קרה לכם, חבר'ה? לא, סתם שאלה, הנה, אתה... שלום, יעשה יותר כסף בזה? זה יהפוך אותנו למדינה יותר עשירה? דוגרי. לא, כי אומרים שמלחמה זה נורא משתלם, זה נורא זה. הנה, ישראל, יצואנית הנשק השמינית באופר פה כל הזמן.
כדאי לייצא נשק, אבל לא כדאי להילחם.
כדאי שאחרים ילחמו.
בדיוק.
הבנתי. אנחנו צריכים לייצא לו לייבא אותו. בדיוק. עוד דברים ככה שהופכים את ישראל למעצמת, לא מעצמה, למקום שעושים בו כסף.
ברמה המקומית אך לגמרי מעצמה. וגם ברמה יותר של האזור שלנו.
זה לא חוכמה כזאת גדולה.
זה בסדר.
הם יושבים שם על שטחים, על משאבי טבע. אנחנו פה נלחמים בשיניים כל יום רק לשרוד את המקום הזה. מחייכים, איך אתם מחייכים? שניכם יודעים שתכף לא תהיו פה ורק אני אצטרך להילחם על המקום הזה. די! בקיצור, ישראל היא לא נס. יותר מזה, מה הבנו? שנס שלא... נס ששרדנו עד עכשיו ככה.
ישראל היא לא נס יותר כמו קפה שחור. בוץ. אם את כבר איזה.
אהבתי את זה.
לא, זה הרבה, באמת הרבה עבודה קשה, לאורך הרבה מאוד שנים, באמת, כאילו, אני חושב שזה העניין.
ואיזשהו פספוס של פוטנציאל במובן מסוים.
מה זה פספוס? עוד אפשר לתקן, לא...
ושבדיוק, זה רציתי לשאול, אם אתה כבר ככה מומחה באמת לדבר, איך אפשר באמת להפוך, איך אנחנו משקיעים בהון האנושי, על מה אנחנו שמים את הדגש עכשיו כדי שמדינת ישראל אכן תהיה יותר... ברמה גבוהה. איך אנחנו נהיים גרמניה?
איך עושים את הצעד הבא?
כן, בלי השואה. תוציא את השואה, איך אנחנו גרמניה?
אני יותר מטריד אותי שלא נהפוך לטורקיה, מאשר שנתקדם לכיוון של גרמניה, כן?
ואתה מדבר פוליטיקה עכשיו, או זה...
לא, לא בעניין של פוליטיקה, אלא בעניין של באמת המגמות הדמוגרפיות, שזה דבר נורא נורא מדהיג, הגידול היחסי באחוז של אוכלוסיות שהן לא ממש עובדות ולא ממש לומדות, זה הדברים המדהיגים.
הן לומדות, הן לומדות המון.
זאת הדברים הנכונים.
לא הדברים שאנחנו רוצים.
זהו, זה שהתווכח, אבל...
כן.
בקיצור, אני רק רוצה שאנשים ידעו מה הם יכולים להתקדם הלאה, איך הם יכולים לקדם, למען החזון הציוני, לא? אנחנו הרי שלא נהיה נס... זאת אומרת שכן יהיה...
אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להבין את מקורות היתרונות שלנו, שהיתרון עיקרי שלנו באמת כאן זה ההון האנושי, וגם להבין את המקורות לפספוס הפוטנציאל כאן, שנובע ממעורבות ממשלתית נורא כבדה, וממכונה בירוקרטית נורא נורא מתישה, ומשהו שהוא בעצם מדכא יזמים, וגורם להם לברוח למדינות אחרות, ולהקים שם את המיזמים שלהם.
לא, אני בטוחה שאנחנו בכיוון נכון, שעכשיו היזמות תבוא לישראל.
שוב, שאתה מסתכל על ישראל ביחס לעולם, אז מצבנו נראה טוב, לפחות באופן יחסי. תראה, היחס חוב לתוצר אצלנו, השנה אנחנו בעודף. שאר העולם, אתה רואה לאן הולך. אתה מסתכל על החוב שלנו, הלך וירד בשנים האחרונות, ואירופה הולך ועולה. הם זרקו את מאסטריך וכל זה לפח. הדמוגרפיה פה הצעירה, ש...
שעובדת. אני יודע אם הדמוגרפיה זה דבר חיובי.
הדמוגרפיה זה דבר חיובי, כי לא משנה, גם מי שלומד תורה, בסופו של דבר צורך. אוקיי? אז הביקוש שלך למוצרים גדול יותר. זה כן מוסיף. עכשיו, אני בטוח שבישהו שלב כן יעשו את הסוויץ' וילמדו את הדברים הנכונים, כי לא תהיה ברירה. אבל...
אני נורא מקווה, אני חושב שהיה לנו המון מזל עם המגמות הטכנולוגיות של 20 השנים האחרונות, וזה היו לא רק העניין של סתם מחשבים ואינטרנט, אלא גם ספציפית מגמות שתרמו להתפתחות של חברות הייטק קטנות מחוץ לארצות הברית, וזה משהו שיכול להיות שהוא ימשיך ויתעצם בהמשך, כמו מגמות של הקורונה, עבודה מרחוק וכל זה, ואז זה משהו שישראל יכולה להרוויח ממנו, גם הגז הטבעי הוא כמובן מזל גדול.
הגז הטבעי שלא דיברנו עליו, שגם כן...
שזה נס אולי, אפשר לקרוא לזה נס.
זה באמת הנס היחיד נראה לי בכל הדבר הזה. אבל סליחה, עם כל הכבוד, אנחנו מקבלים כסף על הגז הזה, או שהוא...
מקבלים, כן.
כן, נכנס?
כן, כן. זה משפיע על השקל, משפיע על שער השקל, משפיע על תקציב.
לא, אז שוב, שאתה מסתכל על נגיד, תשווי התוצר הישראלי מול התוצר בצרפת, בגרמניה, באיטליה, בבריטניה, הם עם בקורונה הלכו צעד מאוד עמוק אחורה, כי גם יש להם הרבה תיירות יחסית, ומעט הייטק, אנחנו הלכנו צעד קדימה, כי יש לנו יחסית מעט הייטק, סליחה, מעט תיירות, 4% אחוזי תוצר, והרבה הייטק, אז הלכנו כאן צעד קדימה, גם בעקבות המלחמה ברוסיה, בין רוסיה לאוקראינה, הם משלמים הרבה יותר יקר על האנרגיה שלהם, לנו יש את המקורות שלנו, אנחנו נמכור להם מוצרים צבאיים, כל האירופאיות הולכות להכפיל את התקציב הביטחוני שלהם, אנחנו דווקא מצמצמים תקציבים ביטחוניים, שאתה מסתכל שוב כיחס מהתוצר, אז אני רואה שיש לנו, שוב באופן יחסי, אנחנו, מצבנו לא רע כל כך, זאת אומרת, תמיד יכול להיות טוב יותר, כן, אבל אני חושב שמצבנו לא רע.
טוב, בסדר, אני פחות אופטימי קצת לגבי ישראל.
אתה תורם לשעננות, אופר, אתה משענן את כולנו, אנחנו נהיה שעננים בסוף, ואתה לא, כי אתה אומר, ברור שאפשר להיות זה, אז בוא נהיה יותר טובים.
אם מודדים את המיקום היחסי שלנו בתוצר לנפש לאורך שנים, אז רואים שאנחנו פחות יותר באותו מיקום שהיינו כבר ב-1948.
כן, אבל באופן יחסי, שהוא מול אירופה, מצבנו השתפר, או שהם הלכו אחורה, אבל...
פערי הפרודוקטיביות הולכים וגדלים, יש כאילו גם סיבות להיות מודאג.
מול ארצות הברית סיפור אחר, אבל מול אירופה פער יותר קטן היום. שוב, יכול להיות שהבעיה היא אצלהם ולא זה, אבל...
כן.
ששכן יש פה איזשהו מקום בכל זאת לאופטימיות.
נכון, אבל כדי להשיג מדינות כמו שוודיה או שוויץ, אנחנו צריכים לצמוח הרבה יותר מהר מהם. אם אנחנו נצמח באותו הקצב שלהם, אנחנו לא נשיג אותם.
אבל אנחנו לא יכולים להתנתק מהעולם. אתה רואה עלייה של דברים כמו הברקזיט וטראמפ, ובהונגריה ובברזיל, ובהודו. העולם הולך לכיוון מסוים. ושוב, השאלה באופן יחסית...
יאללה, מלחמת עולם שלישית.
השאלה באופן יחסי, אני חושב שמצבנו לא יותר רע משמעותית מאחרים.
אני באופן אישי למדתי המון מאז, הרחבתי את הדעת פה, הרחבתם לי את הדעת יותר נכון שניכם. האם ישראל היא נס כלכלי? התשובה היא לא. והמסקנה העיקרית כנראה מכל הדבר הזה, זה לכו ללמוד, לכו תשלחו את הילדים שלכם ללמוד, הרבה, ללמוד טוב, חשבון.
נכון.
שילמדו חזק, כלכלה.
ותמיד יכול להיות יותר טוב.
ויותר גרוע.
וגם יותר גרוע, יופי, מעולה, אז בוא נשמח עם מה שיש.
אבל כן, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להמשיך לצעוד קדימה.
כן. כן, יופי, מעולה, אהבתי את הנימה האופטימית בסופו של דבר, הגענו לזה. אורי קאץ, תודה רבה.
יאללה, תפנו את השולחן, עושים הורדות ידיים.
יאללה, בבקשה, קדימה, ביי ביי.
יאללה, ביי.